בשנת 2003 מתייצב בנימין נתניהו, אז שר האוצר בממשלתו של אריאל שרון, ונושא נאום דרמטי.
והיום אני רוצה להתמקד בגורם המרכזי, בהי הידיעה, שהוא מהווה לדעתי הבעיה של כלכלת ישראל, ושאם נטפל בו, אנחנו נוכל להציל את המשק לסגשוג ופריחה.
מה שמגיע עכשיו הוא אחת המטאפורות הכי מפורסמות בכלכלה הישראלית.
דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. וזה ששוקל 55 קילו, כל שנה מוסיף עוד קילוגרמים.
המסקנה של נתניהו הייתה ברורה.
אנחנו מתכוונים להפחית, לייעל ולצמצם את הסקטור הציבורי.
אבל הרעיון הזה שצריך לקצץ בהוצאות הממשלה, להוריד מיסים ולאפשר לשוק החופשי ולהזמות הפרטית לעשות את שלהם, הוא לא רעיון מקורי של נתניהו. הוא גם לא רעיון שנולד בישראל. באנגלית קוראים לזה trickle down economics, או כלכלת החלחול בעברית. הרעיון הוא שאם רק נקל על היזמים ועל בעלי ההון, ונוריד להם את המיסים שהם משלמים, הסגשוג יגיע לכל השאר. או בניסוח מעט פופוליסטי, אם יהיה טוב לעשירים, הטוב הזה יחלחל לכולנו.
הרעיון הזה שלט בצמרת הכלכלה המערבית בעשורים האחרונים, וגם זכה ללא מעט ביקורת. מי שהיה עד לזה בזמן אמת בארצות הברית ובישראל, הוא רפי מלניק.
אז אני פרופסור רפי מלניק, היום אני מלמד כלכלה במרכז הבינתחומי. בעבר הייתי משנה לנשיא לעניינים האקדמיים של הבינתחומי, פיתחתי הרבה נושאים, הרבה בתי ספר פתחתי, הייתי במקביל גם חבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, ואני לא אספר לכם את כל הדברים שעשיתי, אבל זה פחות או יותר מי אני.
הוועדה המוניטרית, למי שלא מכיר, זה אנשים שקובעים את גובה הריבית במשק.
מדויק.
משפיע על הרבה דברים, בין היתר גובה המשכנתה שלכם.
זה נכון.
מלניק מזהה את הרעיון של כלכלת החלחול אצלנו בישראל וגם בארצות הברית של טראמפ. אבל אנחנו מתחילים ברגע שבו הרעיון הזה פרץ בסערה אל הזירה הכלכלית בתחילת שנות ה-80.
הרעיון הזה פרץ. נולד יחד עם מה שנקרא ריגונומיקס, שזה הכלכלה של הנשיא, שהוא נבחר בעצם מתי? ב-81.
רונלד רייגן.
רונלד רייגן, כמובן. והיו לו בעצם השקפת העולם שלו התבססה על ארבעה עקרונות בסיסיים. העיקרון הראשון זה להקטין את גודל הממשלה יחסית למשק, כלומר, סך הכל ההוצאות בתקציב שיהיו כמה שיותר נמוכות.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
הרעיון השני, כדי שלא יהיה גירעון מי יודע מה, זה גם עודפים אם מקטינים את הממשלה, זה לעשות הקטנת מיסוי, גם מיסוי ישיר על הכנסות וגם מיסוי על עסקים.
Lower tax rates mean greater freedom. And whenever we lower the tax rates, our entire nation is better off.
הרעיון השלישי זה היה להקטין כמה שניתן את הרגולציה המשקית, כלומר איזושהי אמונה שכלכלת השוק נותנת פתרונות נכונים לבעיות היסוד של הכלכלה. והעיקרון הרביעי והאחרון, זה אולי פחות מאפיין את התפיסה שלו, אבל זה היה מתבקש, כי באותה תקופה הייתה אינפלציה מאוד גבוהה בארצות הברית, זה ריסון מוניטרי, כלומר שיעורי ריבית גבוהים מאוד. כל זה היה אמור להיות לתת איזושהי תגובה למה שקרה בעשור לפני שהוא נבחר, שזה הרקע בעצם למה שנקרא כלכלת ההצע. כן? אז כיוון שאין טיפול ישיר בשכבות הנמוכות של החברה, התפתחה איזו דוקטרינה או איזו מחשבה שאם כל המשק יצמח והכל ייראה טוב, זה גם יחלחל לשכבות הנמוכות, וזה כמובן יקטין את העוני, יקטין את הפער בהתחלקות הכנסות. זאת התפיסה הבסיסית של ה-trickle down economics, או כלכלה של החלחול.
כלומר, רייגן היה צריך לפתור בעיה של עוני מאוד גדול, והוא החליט לפתור את זה על ידי זה שהוא נותן למי ש... אני הולך להגיד את זה בצורה מאוד פופוליסטית, אבל הוא הולך לתת יותר למי שיש לו, כדי שהוא ישתמש בכסף הזה באופן שייטיב בסוף, יחלחל למטה, ייטיב בסוף עם כולם. עם אלה שבעצם רוצו לפתור להם את הבעיה, העניים באמריקה, ההומלסים, הייתה תקופה שם לא פשוטה.
נכון, זה בדיוק הרעיון. אם יהיו יותר עסקים, אם תהיה השקעה גדולה במשק, ייווצרו מקומות עבודה, מקומות העבודה האלה יקלטו את המובטלים או את העובדים שמסתכלים שכר נמוך, וכתוצאה מהרווחים של העסקים הגדולים, גם השכבות האחרות נהנו.
אוקיי, אז בעצם החלחול הוא מלמעלה למטה.
כן.
כלומר, מזה השם. כי בעצם יש פה משהו שהוא כמעט לא אינטואיטיבי, נכון? אתה רוצה לעזור לכולם, אבל הדרך לשם עוברת על ידי זה שתוריד מיסים. מי שמשלם מיסים הוא בדרך כלל מי שיש לו יותר כסף, ואז אתה מקל אליו, וזה אמור להגיע לשאר.
כן, דרך עקיפה כזאת. התפיסה הזאת קיימת עד היום. תראה, הרפורמה שטראמפ העביר לאחרונה.
It's the largest tax cut in the history of our country.
נמכרה לציבור דרך זה שעצם הפחתת המיסוי על חברות ייצר מקומות עבודה וזה יעלה את השכר במשק. אוקיי? הקשרים הם לא לגמרי ברורים, אבל נגיד אם אנחנו נחשוב על איזשהו מודל כלכלי שעומד מאחורי התפיסה הזאת, אם הפחתת מיסוי מגדילה את ההשקעות במשק, ויש יותר מכונות, ויש יותר מבנים, ויש יותר און, זה אמור לשפר את הפריון של העובדים. ואם הפריון של העובדים משתפר, באופן טבעי הם יכולים לקבל תוספות שכר. זאת התפיסה. והשאלה אם זה קרה במציאות או זה לא קרה, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אבל בגדול זה לא הצליח.
אז זהו, זאת, אני חושב שזה חייבים להגיע לנקודה הזאת, כי זה כן. לא אמין.
תראי, בוא נאמר ככה, התפיסה הכלכלית היא תפיסה שיש לה איזשהו מודל שהוא סביר, השאלה היא איך זה עובד במציאות. במציאות אנחנו רואים שבתקופה של ריגן, וגם בהמשך, גדלו מאוד הפערים בהתחלקות הכנסות, העוני מאוד מאוד התרחב, ולכן למרות שבאופן יחסית התקופה הזאת נחשבת לתקופה של צמיחה ושל גידול בפריון, זה לא חלחל כלפי מטה. ואם אפשר, נגיד, לומר איזושהי מילה ככה גורפת על המאפיין של התחלקות ההכנסות בשנים האחרונות, היא שזה מאוד מקוטב. כלומר, העשירים מאוד קיבלו אחוז מאוד גבוה מההכנסות, והנעים, הנעים, הצמצמו, ולכן, אחת הבעיות היום בכלכלה העולמית, זה העוני הזה והאי השוויון, שהתרחב במידה, הייתי אומר, מדהיגה.
אז יכול להיות שהמחאה החברתית שראינו לפני 5 שנים בכל העולם, השורשים שלה הם באותו רעיון ובאותה תקופה, בשנות ה-80.
מאוד יכול להיות, בהחלט, המחאה הזאת בפיגור של זמן, כמו כל התופעות החברתיות שאנחנו רגילים להסתכל על פני ההיסטוריה, זה היה מין תגובה לתפיסה הזאת, אבל אני הייתי אומר שבמובן של איך המחאה הזאת השפיעה על התפיסה הכלכלית, אז בישראל זה לא עשה הרבה, בארצות הברית אולי אובמה ניסה דרך כל מיני תוכניות, כמו הביטוח בריאות שלו ובתוכניות אחרות, ליישם את זה בכיוון ההפוך, אבל כיוון שהיה לו קונגרס לעומתי, הוא לא הצליח בגדול, והיום בכלל שוכחים מהעניין וחוזרים בעצם לתפיסה של ריגן.
חשוב להגיד ששנות ה-80 באמת נחשבות לעידן של סגסוג כלכלי בארצות הברית, בטח אחרי המשבר הכלכלי והאינפלציה המשתוללת של שנות ה-70. אבל מלניק מסביר שלהתאוששות הכלכלית לא היה בהכרח קשר למדיניות של רייגן, הוא פשוט רחב על שילוב של נסיבות היסטוריות יוצאות דופן. ואת אותו דפוס מלניק חושב שאפשר לראות גם היום.
כנ"ל מה שקורה היום בארצות הברית, כן? מאז הבחירות טראמפ נבחר, זה נראה שכאילו הכלכלה האמריקאית צומחת מאוד יפה, והבורסה באמת מאוד עולה, והכל נראה תקין, והוא כמובן מייחס את זה לעצמו, כאשר זה איזושהי תוצאת לוואי של העשור הקודם, כן, של כל המשבר הכלכלי שהמשק העולמי וגם המשק האמריקאי יוצא מהמיתון הזה, בגלל המדיניות הקודמת שננקטה, ולא בגלל מה שעושים היום בהווה.
בוא נתקף שנייה להבטחה שהייתה שמה בכלכלת החלחול, אוקיי? מה שהיה אמור לקרות זה שזה יחלחל למטה. עכשיו, הרבה מאיתנו מכירים את הגרף הזה, שרואים את המשכורות של כמעט כולם, של רוב האוכלוסייה, והם בעיקר בארצות הברית. רואים קו שטוח כזה. המשכורות כמעט לא עולות במשך כמעט 40 שנה. ולעומת זאת, הגרף של המאיון העליון הולך ומזנק ומזנק, ופשוט מאבד קשר עם ההכנסות של שאר האוכלוסייה. אבל השאלה היא, למה, איפה היה הקשל? כלומר, הם חשבו שזה יחלחל וזה לא חלחל, זה נשאר בידי קבוצה מצומצמת יחסית של אנשים, אז מה...
תראה,
זו הייתה הבטחה מאוד ספציפית שלא התקיימה.
בוודאי, אבל זאת הייתה הבטחה שהתבססה על איזושהי תפיסה של מודל כלכלי, כן? יותר השקעות, יותר הון, פריון עולה, שכר עולה. מתברר שניתק הקשר הזה, כלומר, למשך תקופה מאוד מאוד ממושכת, השכר הריאלי בארצות הברית לא עלה בכלל, למרות הרווחים שהלכו ותפחו. ולכן, אנחנו מדברים על תיאוריה כלכלית, שהיא חלק ממדעי החברה. כלומר, לא תמיד מה שנראה מאוד יפה במין מודל מתמטי סגור, הוא פועל גם במציאות, צריך לבדוק אותו מול המציאות. וככה מתקדמת התיאוריה. ולכן, נכון להיום, אני חושב שכל התיאוריה הזאת נמצאת במבחן מחדש. כן? האם באמת תורת החלחול היא תורה שיש לה יסודות איתנים, או שצריך לחשוב על זה אחרת?
יש מקרים או דוגמאות שאתה מכיר שהיא עבדה והיא מימשה את הפוטנציאל?
אני לא רואה את זה, אם כי מה שככה בפרספקטיבה יותר ארוכת זמן, כן, אם אנחנו מסתכלים לא על העשורים האחרונים, אלא המאות האחרונות, אני חושב שהתעשייה, המהפכה התעשייתית, כן, של לפני 200 שנה, היא כן פעלה בצורה כזאת, כי המהפכה התעשייתית כן פיתחה מקומות עבודה עם פריון גבוה, וכתוצאה מזה מסות של עובדים שמסתכרים שכר גבוה, ואפשר לומר שזאת משהו שמסתדר כן עם התפיסה הזאת.
רציתי לשאול משהו נוסף שאומרים. כלומר, עד עכשיו אמרנו שזה ייטיב עם כולם, יזניק את הצמיחה וכו'. אבל איזה טענה אחרת, הרי חלק ממה שעושים, ממה שתיארת, זה להוריד מיסים.
כן.
עכשיו, הרבה פעמים זה אנשים, איכשהו היה חיבור הרבה פעמים לאנשים שהם שמרנים, זה הגיע מהאגף הימני של המפה, שהוא לכאורה יותר שמרני, וזה היה אנשים שמאוד חשוב להם, שהתקציב ינועל כמו שצריך, ולא לבזבז כסף וכו'. אבל כשאתה מוריד מיסים, אז המדינה מקבלת פחות הכנסות. והייתה טענה שנשמעה, וגם לפעמים נשמעת, שזה בסדר, כי כשמורידים מיסים, המדינה בסוף תקבל יותר כסף, או תקבל אותה כמות כסף, ואז אתה שומע אמירות שנשמעות לכאורה פרדוקסליות, קיצוצי מיסים משלמים על עצמם. אתה מוריד מיסים, אבל איכשהו נכנס יותר כסף. וגם זה טענה שנדמה לי לפחות שהופיעה בשנות ה-80, נכון?
בהחלט, אני אנסה להסביר את זה. התפיסה הזאת זה בעצם גרף מאוד ידוע של כלכלן בשם לאפר, שהוא הסביר את הטענה הבאה, מאוד מאוד פשוטה ואינטואיטיבית, כן? בגלל זה אנשים נתפסים לזה כמשהו שחייב להיות אמיתי. אם שיעורי המס הם אפס, אז ההכנסות ממיסים הם בדיוק אפס. כי אף אחד לא משלם מיסים, אז אין הכנסות. אם שיעורי המס הם 100, גם אז ההכנסות הם אפס, כי אף אחד לא עובד, כן? אף אחד לא ילך לעבוד עם כל ההכנסה שלו הולכת למיסוי. לכן חייב להיות איזשהו גרף, כשמתחילים לעלות את המיסים מאפס, ההכנסות גדלות, 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 עד איזשהו C שממנו והלאה ההכנסות מתחילות לרדת, עוד פעם כאשר שיעור המס הוא מאוד מאוד גבוה. אז לאפר וגם ריגן וגם טראמפ היום, טענו או מתבססים על זה ששיעורי המס הם כל כך גבוהים, שאם יורידו את שיעורי המס, דווקא הכנסות ממיסוי יגדלו.
כי לאנשים תהיה יותר מוטיבציה לעבוד, כי הכסף הולך אליהם ממנה.
בדיוק, הם יתאמצו יותר, יעבדו יותר, וכתוצאה מזה תהיינה יותר הכנסות. אני רוצה לטעון שהטענה הזאת, למרות שנשמעת מאוד אינטואיטיבית נכונה, לא הוכיחה את עצמה בשום מקרה בהיסטוריה. לא אצל טראמפ, לא אצל ריגן, שמיד נדבר על הגירעונות הענקיים שהוא השאיר כירושה לנשיא שבא אחריו, וגם מה שהולך לקרות היום ברפורמה של טראמפ, שהם טוענים שעצם הפחתת המיסוי, לפי התפיסה של לאפר, תביא הכנסה נוספת, אני חושב שהרבה מאוד כלכלנים רציניים מאוד, שאני עוקב אחרי מה שהם כותבים ומנתחים, טוענים שזו תפיסה שגויה, ושבסך הכל בעשור הבא, הפחתת המיסוי של טראמפ תביא לגירעונות מאוד מאוד גדולים, כפי שזה קרה בתקופה של רייגן. אני רוצה לקשר את זה, כדי שתקבלו מימד של מה, עד כמה התפיסה הזאת הייתה שגויה, כן? בתקופה של רייגן, החוב של ממשלת ארצות הברית קפצה פי שלוש. כלומר, זה לא איזה שינוי קטן, זה לא איזה משהו בשוליים. הם יצרו כאלה גירעונות עצומים, שכמובן גירעון צריך לממן אותו עם חוב, שהחוב של ארצות הברית הוכפל פי שלוש. אוקיי? נכון שזה הושפע גם מהתפיסה הביטחונית שלו, כי הוא הרי הגדיל מאוד את תקציבי הביטחון, והיה שם, יש כאלה שטוענים שעצם הגדלת תקציבי הביטחון, והמירוץ החימוש שהתפתח מול ברית המועצות, הוא זה שמוטט את ברית המועצות בסופו של דבר. אבל הגירעונות בתקופה של רייגן היו עצומים, ולכן הטענה הזאת שאנחנו נמצאים מעבר לשיא בגרף של לאפר, כנראה שגם כן לא נכונה.
בוא ניקח שנייה איזשהו כובע קצת יותר של ציניקנים. עכשיו. אתה אומר ש... כלומר, יש דרך אחת להסתכל על זה, זה להגיד, עליהם איזה תיאוריה כלכלית, הם חשבו שאם הם יורידו מיסים, אז הכל יהיה בסדר, אנשים יעבדו יותר ויתאמצו יותר, כי לאפר אמר ככה וכו'. ואז כולם מרוויחים. כלומר, המדינה כן. מקבלת אותה כמות כסף, עובדים מקבלים יותר שכר, יש יותר צמיחה וכולם מרוצים. בפועל, אתה אומר, היו גירעונות אדירים, החוב הכפיל את עצמו פי שלושה. יכול להיות שידעו את זה מלכתחילה? יכול להיות שאמרו, אוקיי, יהיה חוב גדול, ואז נשתמש בזה כתירוץ להקטין את הממשלה, להקטין את הוצאות המגזר הציבורי עוד יותר. שזה אומר בפועל, להקטין תקציבי חינוך, בריאות וכו'.
קשה לי לומר מה באמת רייגן האמין או לא, או מה הכלכלנים שייצאו להם עשו את זה מסיבות סיניות או לא. מה שברור לי, הכוחות שמתעוררים בכלכלה, שזה הלובים והעיתונות וכל מי שבסופו של דבר משפיע על מה שעושים ברמה של הממשלה, מאוד נחלש, כן? כי כל העשירים שהם באמת נהנים באופן ישיר מהפחתת המיסוי, לא מתנגדים לתפיסה הזאת, מסיבות אינטרסנטיות שלהם. אם זה כן עוזר למשק או לא עוזר למשק, הם פחות ככה התעניינו, כי זה יותר עוזר לשורה התחתונה שלהם בהכנסות.
רגע, תרחיב. מה זה אומר סיבות אינטרסנטיות של עצמם?
תראה, בדרך כלל שמציעים איזושהי מדיניות, יש איזה לובי. יש איזה לובי שמתעורר ומנסה להשפיע בעד ונגד. אין לובי כמעט נגד הפחתות מיסוי. אוקיי? כולם אוהבים הפחתת מיסוי. ולכן המדיניות הזאת, אם בוחרים אותה בצורה נכונה, היא עוברת בדרך כלל. הסיבות שלאחרונה בארצות הברית היה קשה להעביר את זה, הייתה יותר פוליטית, כן? כי אם ראיתם את ההצבעה, אז אף אחד מהדמוקרטים לא הצביע בעד הרפורמה, למרות שאני מתוח שחלק מהם מאמינים שזה בסדר. זה עניין פוליטי ולא כלכלי.
אוקיי. היה את מה שנקרא להרעיב את המפלצת. אני לא יודע אם זה משפט שרייגן טבע, או בכל מקרה זה מהאזורים האלה, אני חושב, מאותה תקופה.
כן, אני לא זוכר את המושג.
Starve the beast. שאם אתה נותן פחות כסף, אם יש פחות כסף, אז יצטרכו גם לעשות קיצוץ.
טוב, זה נכון. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בישראל בשנים האחרונות, כן? הייתה הבנה, במיוחד אחרי הלקחים של תוכנית העיצוב של 85, שהממשלה לא צריכה לעשות גירעונות גדולים. וזה מקובל גם על הימין, גם על השמאל. הגירעון צריך להיות סביר. ולכן, אם אתה מקטין את שיעורי המס, וכתוצאה מזה מקטין את ההכנסות המדינה במיסוי, אתה חייב במקביל להקטין את ההוצאות, כדי שהגירעון לא ישתולל. ואני חושב שבמידה די גדולה בארץ, מה שהוביל בשנים האחרונות את הפחתת משקל הוצאות הממשלה במשק, זה הפחתת המיסוי שהובילה את התהליך הזה.
כלומר, קודם קצצים מיסים, ואז יש פחות כסף.
תראה, אני הייתי גם חבר בוועדת טרכטנברג, ואני זוכר שכשהתחלנו להתכנס ולדון בסוגיות האלה, זה היה בדיוק תקופה שהיה מתווה להפחתת מיסוי, מיסוי החברות. ושיעור המס היה אמור להגיע ל-18% לחברות הרגילות, ושיעורים מאוד מאוד נמוך לחברות מייצאות, חברות גדולות, חברות בפריפריה וכך הלאה. אנחנו ראינו שאם יפחיתו שיעורי המס, בגלל שלא רוצים לייצר גירעונות גדולים, הם יאלצו גם להפחית את ההוצאות החברתיות, שזה היה בעצם איזשהו מענה למחאה החברתית. וההחלטה הראשונה שהתקבלה בוועדת טרכטנברג, פה אחד, וגם יוסמה, זה היה להפסיק את הורדת, את מתווה הורדת המיסוי של, על החברות, וזה נשאר בזמנו על 25%. לאחרונה עוד פעם מנסים לחזור למתווה הזה.
שזה מעלה שאלה נוספת. יש שהיא מאותה שכונה. המדינה הרבה פעמים באה ומרעיפה סל של הטבות, בין אם זה הקלות במס במרכז ההשקעות, וזה כל מיני השתתפויות וסובסידיות דווקא לבעלי הון או לחברות מאוד מאוד גדולות, שלכאורה יש איום, אם לא נעזור להם, הם ילכו למקום אחר, הם לא יבנו פה את המפעל, הם לא יפתחו את המר וכו'. אבל זה עוד פעם איזושהי הטבה ממשלתית מאוד גדולה למי שיש לו, שלא תחלחל לפי ההיסטוריה לפחות.
לפי ההיסטוריה, אבל בפרקטיקה זה מה שעומד מאחורי זה, כן? אם כי יש גם שיקולים אחרים. למשל, בחוק עידוד השקעות הון, יש גם את השיקול של השקעות בפריפריה. בחוק עידוד השקעות הון יש את השיקול של הגדלת ייצוא, שזאת הייתה בעיה שבאמת הטרידה את כלכלת ישראל שנים רבות. היום אנחנו לא נמצאים בנקודה הזאת, יש לנו עודף גדול במאזן התשלומים, אני חושב שכל הסיפור של עידוד הייצוא היום צריך לחשוב על זה מחדש, כנ"ל הנושא של הקצאות לפריפריה שלא ממש הוכיחו את עצמם, וכשאנחנו מסתכלים על ישראל, על גודלה, כן? אפשר היה בקלות לבטל את מושג הפריפריה, אם הייתה מערכת של תחבורה רצינית שמקשרת בין מקומות שונים בארץ.
תן לי לקחת צעד אחד אחורה ולחזור, גם אחורה מישראל, לנושא, לרעיון הכללי יותר, אוקיי? אתה, כי בעצם אנחנו מדברים על, התחלנו ברגל, הגענו לטראמפ, בדרך יש 37 שנים, והרעיון הזה, אתה אומר, כבר בשנות ה-80 אפשר היה לראות שהוא לא בכך, שאלף, הוא לא מחלחל בכך לכולם, הוא הולך בעיקר לשכבות שממילא יש להם, ובית, הגירעונות מאוד מאוד גדלים. אז גם הצמיחה לא חלחלה לכולם, גם הורדות המיסים לא שילמו על עצמן, אבל הרעיון הזה נשאר איתנו.
נכון.
איך אתה, כלומר, תיארת את זה איזשהו ניסוי במדעי החברה וכו'. אנחנו עושים ניסוי, יש תוצאות, רואים שזה לא עובד, וממשיכים אותו דבר.
כן. תשמע, זה שאנשים חוזדים על שגיאות של העבר, זה דבר ידוע, כן? קשה להאמין, באמת, אבל זה קשור יותר לאיך טראמפ הגיע לשלטון בכלל, כן? הוא הגיע לשלטון דרך זה שהוא בא עם המון המון מסרים שלקחו איזושהי תופעה שהיא בהחלט מוכרת, כמו למשל אבטלה ועוני באזורים מסוימים של ארצות הברית, וקשרו אותו עם איזו בעיה אחרת של גלובליזציה ושל סחר חוץ ושל הסכמי סחר. כאשר יש קשר מסוים, כן? אין ספק, אבל זאת לא הסיבה הבסיסית למה סגרו את מפעלי המכוניות בדטרויט, כן? העם אהב את הטענה של טראמפ. אני אחזיר לכם את מקומות העבודה, אני אבטל את הסכמי הסחר שהם אלה שיצרו את הבעיה. אין שום קשר, כלומר, לומר שהסכמי סחר לא תורמים להקצת המקורות ולצמיחה העולמית, זה דבר מופרך מיסודו, כן? ולכן, אבל הפופוליזם הזה, המסר הזה, אני אפתח את מכרות הפחם עוד פעם, אני אפתח את מפעלי המכוניות, אנשים אהבו לשמוע את זה ואמרו, אוקיי, בוא ניתן לזה צ'אנס, בוא ניתן לזה צ'אנס. עכשיו, יש לו גם, הוא מייצג אינטרסים של בעלי הון, בעלי אמצעים, הוא היה צריך לתת להם גם משהו, כן? אז הנה באה הרפורמה במיסוי, שבהחלט מטיבה עם המיליה הזה שהוא שייך אליו.
גם הממשלה שלו מורכבת מבעלי הון, כמו זה אחת הממשלות עם האנשים הכי עשירים אי פעם בארצות הברית.
זה גם נכון.
אבל כשהיום, אתה יודע, אתה שומע פוליטיקאים אמריקאים, שהם באמת אומרים, זה ישלם על עצמו. אני מאמין שזה המנהיג הסנאט שם אמר, אני מאמין שתהיה צמיחה מספקת, וזה לא יגדיל את הגרון בכלל, כלומר.
אוקיי, זאת התפיסה שאנחנו נמצאים מעבר למקסימום של עקומת לאפר, אוקיי?
אז אתה נדיב, אני שם לב, כלומר, אתה לא מוכן להגיד שהם לא באמת מאמינים בזה, שהם סתם אומרים את זה.
אני לא יודע, תשמע, אני לא בוחן כליות ולב, אני, מה הם מאמינים ומה לא, אני לא יודע, זה ברור לי שהם מגינים על האינטרסים שלהם ושל הקבוצות שהביאו אותם לשלטון, והם פועלים בהתאם.
תקשיב, אנחנו דיברנו הרבה על פוליטיקאים, כלומר, התחלנו ברגן, הוא היה נשיא, פוליטיקאי, וגם האנשים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, טראמפ וכולי הם פוליטיקאים, איפה הכלכלנים בסיפור הזה?
הכלכלנים, זה מאוד מעניין, משום שאם נחזור למשבר הזה של הנפט בשנת 73, שבעצם העמיד את הכלכלה הקיינסיאנית במין מבוכה כזאת, שפתאום רואים גם אבטלה וגם אינפלציה, וזה משהו שלא היה קיים במודל, אז צמח זרם שלם של כלכלנים, שניסה להתמודד עם התופעה הזאת, והם פיתחו את מה שנקרא כלכלת ההיצע. כן? שהתפיסה שלהם, שמחזורי עסקים בעצם, הם לא נובעים מתנודות של הביקוש, אלא הם תופעות ששייכות לפריון, שייכות לדברים ריאליים שמתרחשים במשק. וכתוצאה מזה, כל המדיניות היא אחרת. כן? המדיניות היא, תנו לשווקים לעבוד, אל תפריעו לשווקים. כן, זה מאוד מתקשר לתפיסות של מילטון פרידמן, כן, שהן בהחלט תומכות בתפיסה הזאת, שכל מה שצריך לעשות זה לתת לשוק לעבוד בלי להתערב. והתפיסה הזאת התפתחה במקביל למדיניות של ריגן. כלומר, ריגן לקח את הרעיונות האלה ואמר, הנה, אתם רואים, פרסי נובל, כן? בוב לוקס משיקגו ופרסקוט וקידלן, שפיתחו את המודלים האלה של כלכלת ההיצע, זכו בפרסי נובל, המודלים שלהם הם מאוד מאוד יפים, כמודל מתמטי, אני מאוד אוהב אותם, כן? השאלה אם הם רלוונטיים גם להבנת המציאות וגם למדיניות הכלכלית, אני חושב שפחות. ולכן, כלכלנים שהתחנכו על התיאוריות האלה, שירתו גם בקאונסיל אוף אקונומיקס, בוועדה המייעצת לנשיא, הוא בחר אותם באופן טבעי, כמו שהיום, כן? כמו שהיום, טראמפ ממנה אנשים שהם באים מהאסכולה הזאת, לא מהאסכולה של הממשלה יכולה לעשות דברים כדי להיטיב עם המשק. אז במקרו היום יש שני זרמים, שהם לא ממש נפגשים, ואני חושב שהמשבר הפיננסי האחרון של 2008, נתן מכה מאוד קשה לכלכלת ההצע, כמו שמשבר הנפט נתן מכה מאוד קשה לכלכלה הקיינסיאנית. והיום חוזרים בהרבה מאוד מובנים לכלכלה הקיינסיאנית.
ומה מלמדים סטודנטים לכלכלה? כלומר, מלמדים אותם שתיאוריית החלחול עובדת או לפקפק?
אני חושב שמלמדים אותם גם וגם. ומלמדים אותם להיות ספקי, להטיל ספק במודלים פשוטים ולבדוק את הדברים. בכלל, במקרו של השנים האחרונות, המעמד התיאוריה הוא פחות חזק ממה שהוא היה. אם הוא לא בא יחד עם עובדות, יחד עם נתונים, אז התיאוריות הן די בצד. צריך להביא גם את ההוכחה האמפירית שהדברים האלה עובדים.
כן. פרופסור אפי מליק, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הכמוסה.
אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח כמובן לשמוע ממכם הערות או רעיונות. pod@kalkalist.co.il.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. בואו!